זה או בחירות חמישיות או ממשלת אחדות. שלא יספרו לכם סיפורים. אין עריקים, אין שתי אצבעות נוספות ל-61 ואין ממשלה. מי שאומר לכם אחרת משקר לכם במצח נחושה. ברגע מכריע כזה צריך לקחת אחריות. לכן אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד, כדי שבעזרת השם ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזיר את ישראל למסלולה.
אני רוצה שתבינו את זה. אם היא קמה, בעוד כמה ימים, בישיבת הקבינט הביטחוני של מדינת ישראל, ישבו להם יחד יאיר לפיד, ניצן הורוביץ, מרב מיכאלי ותמר זנדברג. תחשבו רגע, מה זה יעשה להרתעה הישראלית? איך נראה בעיני אויבינו? מה יגידו באיראן? מה יגידו בעזה? מה יעשו באיראן ובעזה? מה יאמרו במסדרונות הממשל בוושינגטון? לפיד ותמר זנדברג וכל השאר? הם יעמדו נגד איראן? הרי הם תומכים בכל ליבם בהסכם הגרעין המסוכן הזה.
הארץ השבוע, המערכת הפוליטית גועשת ואנחנו עם פרק מיוחד פה, בנימין נתניהו, נפתלי בנט, מול המיקרופונים, מדברים על הממשלה שאולי תקום ואולי לא תקום. שלום מיכאל האוזר, טוב, רבי טכט.
שלום.
אלן.
אז בואו נתחיל עם האחוזים.
60% ממשלה, 40% בחירות, ואני נדיב.
בואו כן. תסביר לנו על מה המחלוקות.
לאיזה צד?
שאני נדיב לצד הממשלה.
לצד השינוי.
לצד כן. השינוי, בדיוק. תראו, אני חושב שבעיקר הסיפור הוא שיש לנו 3 יממות עד יום רביעי בחצות.
זאת עד יום רביעי בחצות, נסביר, צריך להגיד לנשיא המדינה, יש
עלה
ממשלה.
עלה בידי, נכון. עכשיו, יש כאן לא רק את ההסכם הקואליציוני בין יש עתיד לימינה, שעדיין לא התחל אפילו לדבר עליו, ויש שם עוד הרבה מאוד מה לסגור, וההסכמים עם תקווה חדשה וכחול לבן שלא נחתמו, יש גם לתקן את כל יתר ההסכמים.
אבל מאוד בקטנה, לא?
כן ולא. אני למשל חושב שבמהלך ההסכמים, וזה השערה כאן, לא אומר את זה מתוך ידיעה, אני חושב שבמהלך ההסכמים הקואליציוניים האלה הוחדרו בכוונה כל מיני נקודות כאלו שכביכול יראו כנקודות מחלוקת, ובסוף כביכול גוש השינוי התפשר לטובתו של נפתלי בנט כדי לשכנע אותו, עיין ערך תיק הנגב והגליל לישראל ביתנו. למה הנגב והגליל צריך ללכת לישראל ביתנו? למה הם התעקשו על זה? לא ברור. זה הרי ידוע כתיק שהילד שקד מאוד רוצה אותו במסגרת משרד הפנים המורחב הזה שהובטח. כן?
אז זה כל מיני עיזים כאלה שאחר כך יוכלו פשוט להתפשר להוריד את
כן.
או כל מיני אינטרסים כלכליים שאנחנו לא יודעים עליהם, זאת אומרת אינטרסים עסקניים,
נכון.
ג'ובים, לא יודעת, זה תמיד לדברים האלה, כשמישהו רוצה תיק איזוטרי,
אז פתאום מדליק חנורה אדומה,
שחופרים שם למטה משהו מסתתר.
משהו זה, הכל לכאורה, וזה אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שזה...
אז יש את האירוע הזה, ויש רק 3 יממות כדי למצב את כל הדומינו הזה, וזה באמת דומינו, כאילו אבן אחת מובילה לאבן השנייה, זה לא פשוט. עכשיו, מעבר לזה, בפן הפרקטי, הילד שקד, אני ראיתי אתמול את התמונות בטלוויזיה מחוץ לבית שלה, מה שהולך מחוץ לבית שלה זה פשוט מטורף. ממש הפגנות, מגפונים, רמקולים כאלו, ענקיים.
טוב, היא לא חשבה שיהיה משהו אחר. פעם הקודמת שהיית פה אמרת שהסיבה היחידה שבנט לא ראש ממשלה, כי הילד שקד לא רצתה.
אבל אני לא חושב
שהיא... ועכשיו היא כנראה רצתה.
אני לא חושב שהיא גידלה פתאום איזה אומץ מטורף.
אלא מה קרה?
הסיטואציה לא הותירה לה ברירה. לא הייתה לה באמת ברירה, אלא לתמוך בנפתלי בנט.
זאת שהמלחמה בעזה הסתיימה כשהיא הסתיימה. אם הייתה נמשכת עוד שבוע, אז לא הייתה ממשלה.
אין לי ספק שהיא תקפוץ על ההזדמנות הבאה, אם אחת כזאת תבוא כדי להפיל את האירוע הזה פעם נוספת, כן? אני לא חושב שפתאום היא נדלקה על הרעיון, או פתאום היא גידלה איזשהו אומץ אדיר שלא היה לה לפני.
מה, סוס טרויאני בתוך הממשלה שתחפש מתי לפוצץ את זה?
לא, לא נראה לי, לא נראה לי. אבל זה לא עניין של סוס טרויאני, כי כל הקלפים על השולחן כאן, גם נפתלי בנט הרי יודע שזה מה שהיא חושבת. ולכן אני חושב שעדיין העסק הוא מאוד מאוד שברירי, ואם הילד שקט תמצא את ההזדמנות, אז היא תצליח לפרק. ואם ההפגנות יהיו יותר מדי חזקות, יותר מדי אפקטיביות, אז העסק יכול להתפרק. ואם לא יהיה מספיק זמן כדי לסגור את כל ההסכמים הקואליציוניים, אז העסק יתפרק. כבר ראינו הסרט הזה פשוט.
רבית, זה הכל תרגיל של בנט שחשב הכל מראש, וגם כשהוא הדליף שהממשלה נפלה, פתאום זה לא היה אמיתי, אלא בנט האמיתי התגלה אתמול מול ידידו יאיר לפיד?
כתבתי את זה באחד ממדורי היומית, שנותנים את הסיכומים הפוליטיים גם בימים האלה, וכדאי לעקוב אחריהם בטירוף הזה.
עזרת פרסומת סמויה?
לא, 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 גלויה מאוד, ובאתי להוסיף אחרי הידיעות.
היא רוצה לבדוק אם נרשמת כבר לזה,
ודאי, ודאי. אחרי הידיעות של מיכאל, זה באמת כאילו, אתה יודע, אנחנו נמצאים בימים שסוף סוף אחרי איזה דשדוש במי אפסיים קורים דברים נורא דרמטיים. צריך לומר לשבחו של הקולגה הבכירה שלנו, רביב דרוקר, הוא אמר את זה מ-day one, שכל הכאבי בטן וההתלבטויות האלה, זה בעצם הצגה.
שהוא רוצה להראות לבייס שלו שהוא ניסה הממשלה עם נתניהו?
זה קודם כל בליים גיים מול נתניהו, אתה הכשלת, אני הכשלת, בסדר, אוקיי, הבנו, וגם חבר'ה, מה לעשות, אני לא יכול, אני לא עוזר. בנט, לדעתי, אני לא שאני איזה יועצת פוליטית או אסטרטגית, ואני חושבת שהוא כבר צריך לשנות תקליט. מאה, אין לי ברירה, אני לא יכול, אני לא עוזר, להחליף את הדיסקט למתקפה. זאת אומרת, אנחנו רואים אתמול איך הוא דיבר, ואני חושבת שהיה לו נאום שלח,
טוב, על נתניהו אגב דיבר במילים מאוד חריפות, המילה מצדה הייתה דימוי שישאר, אני חושב.
כי אף אחד מאלו, כולל גדעון סער, במשך שנים לא תקפו את נתניהו. נתניהו תוקף את בשיא הכוח, וכל השאר, בעיקר מימין, אני לא מדברת על גוש רק לא ביבי, שגם הוא השתגע במהלך הזמן ועבר איזשהו תהליך של אלימות אילולית קשה מאוד. הם נורא בתחילו עורכים מושני לילד שקד ונפתלי בנט, וגם גדעון סער אגב, לאורך הזמן, זאת אומרת, זה יותר דברים עניינים, בעוד ששם ברשתות נתניהו ובנו, כן, ושליחיו, אומרים דברים קשים מאוד שאני לא רוצה לחזור עליהם. אז אני חושבת שגם בנט כבר צריך, אוקיי, הבנו, עשית מה שאתה יכול, אתה בא לבייס הימני שלך וכולי, מצטט פסוקים, פילוסופיה, כאלה, יאללה, תעבור להתקפה, החלטת, הלכת על זה, לחד הסוף, ובכל הכוח, וכבר אתה רוצה להיות ראש ממשלה, תראה את הצדדים שהם יותר רזיליאנס, זאת אומרת, את הצדדים הקשוחים, את הצדדים התוקפניים, כי עם נתניהו אין מה לעשות, בסופו של דבר אתה עולה מולו לקרב אגרוף, אתה תהיה נחמד, תגמור כמו בני גנץ, שהצליח איכשהו לחזור.
הקאמבק הגדול.
כן, שזה גם כן מעניין, בני גנץ הוא תמיד חידה, הוא עדיין לא חתם הסכם, לא ברור, כחול לבן זה מפלגה שאני מתקשה להבין אותה. לא אומרת את זה בקונוטציה רעה, היא פשוט...
למה לא? כן, בקונוטציה רעה, מתקשים להבין אותה.
אני מאוד מתקשה להבין את זה, כן. תמיד המילה הראשונה שאני חושבת עליו ועל המפלגה, מוזר. פשוט מוזר. זה מה שאני יכולה לומר.
ממלכתית.
אני לא מבינה את הדבר הזה. אתה כאילו עושה כל מיני ענייני מסע ומתן. אולי זה דברים שאנחנו לא מבינים. אני לא יודעת. דבר אחד אני רוצה להגיד, מיכאל דיבר על זה ואני רוצה להמשיך. ואף להחריף. מה שקורה בימים האחרונים, סביב נפתלי בנט ובעיקר הילד שקד מצד, זה אפילו לא תומכי הימין, כי הקטע הביביסטית כבר הולכת ומתנתקת. זה כמו אי כזה שהולך ומתנתק מכל היבשות. זאת אומרת, אני יכולה להבין אידיאולוגיה ימנית, אני יכולה לכבד אותה, אבל זה לא קשור פה בכלל לימין ושמאל. אנשים שהסבירו אך שלשום שמנסור עבאס הוא הערבי החדש, הטוב, המשתף, המקרב, זה, פתאום הוא תומך מחבלים. אי, כאילו...
כן, עכשיו זה... עושים עסקים בתנועה האסלאמית.
עכשיו הוא תומך... יש את החוצות נגדו עכשיו.
כן, כן.
נגד מנסור עבאס כבר.
כן. שבוע שעבר הוא היה, זאת אומרת, דברים הם מטורפים. הקטע הזאת הולכת ובאמת מתנתקת, היא גדולה, אני לא מזלזלת בכוחה ובמאפייני הסוציולוגים, ובהרבה דברים אני כן מסכימה לתיאוריה של אבישי בן חיים, חד משמעית לא לזיכוי של נתניהו, של מה שהוא עושה שם בסוף התיאוריה. אבל אני מכבדת את תומכי נתניהו, אני מבינה אותם רגשית, אבל מה שקורה זה פשוט הליך התנתקות כאילו מטורף. אם עמית סגל הוא כבר שמאלן, כי הוא לא, אני לא יודעת מה עשה בדיוק, פשוט היה עיתונאי, או אם עקיבא נוביק הוא מותקף, או קלמן ליבסקין, שכבר יוצא נגד זה, אבל זה לא מספיק, כי הוא לא תמך בנתניהו כל הזמן בעוצמה...
טוב, רק ריקלין נשאר.
הראויה. אוקיי, אז אנחנו רואים פה תהליך שהוא מטריד, שהוא קשה. ומה שקורה עכשיו סביב הילד שקד, איומים על המשפחה שלה, אס-אמסים נחשפתי לכמה מהם, לא ישירות, הם הגיעו אליי, כי זה דברים שמסתובבים. מה שאשכרה איומים.
טוב, יש הבטחת שבק לשניהם, נזכיר.
לא, הבטחה של הכנסת.
הבטחה של הכנסת, נכון.
של הכנסת צריכה להיות, לא שאני כזה ביטחוניסט גדולה, צריכה להיות הבטחת שבק, צריכים להתייחס לדברים האלה בשיא הרצינות. סליחה על הקלישה, אנחנו ראינו איך הדברים האלה נגמרים. יש כרגע תחושות מאוד מאוד קשות, שילוב של הביביסטים והימין העמוק, הסמוטריצ'י, צריך להתייחס ברצינות ולהבטח את האנשים האלה ולהעביר אותם את הימים האלה שאני מעולם לא הסכמתי עם הילד שקד ומעטות הפעמים יכול להיות שחשתי איזושהי הזדהות איתה, אבל...
אבל עכשיו זה הרגע.
רגע היסטורי בפודקאסט, חברים.
בדיוק, עכשיו זה הרגע.
כשאני רואה את ה-SMS'ים שכותבים על הילדים שלה, אתה יודע, זה הדבר הכי אנושי בעולם, די עם זה, פשוט די עם זה.
טוב, גם מסכנה נקלעה לסיטואציה.
נקלע או לא נקלע, לא משנה, זה לא לגיטימי, זה לא חשוב בכלל, גם אם לא יודעת מה, סגרה דיל במחשכים עם החמאס, זה לא לגיטימי הדברים האלה.
אני רוצה להחריף, אחרי שרבית החריפה, משפט שאני אמרתי, אני רוצה להחריף משפט שלה, בדיוק. ההתנהלות של נפתלי בנט, אוקיי? אני חוזר רגע לנפתלי בנט. אני אישית לא חושב שהכל הייתה כאן הצגה, זאת אומרת שיש איזושהי תיאוריית קונספירציה כזאת שמסתובבת, שיער לפיד ונפתלי בנט סגרו דיל.
כבר בהתחלה,
אחרי הבחירות, או לפני המבצע הצבאי, שהם כאילו יורידו את זה מהשולחן, ואז יחזירו את זה לשולחן. אני לא חושב. אני חושב שזו אישיותו של נפתלי בנט, וזה אם כבר הדבר המדאיג אותי ביותר מתוך המחשבה שהבן אדם הזה הולך לשבת בכיסא ראש הממשלה. עצם העובדה שבן אדם כל כך הפכפך, שיום אחד מוריד דבר מהשולחן ומיד אחר כך מתחרט ובעצם מבין
שהוא עשה טעות. למרות שזה היה עוד פעם, בוא נזכור שאז הוא לא התייצב מול המצלמות, הייתה הדלפה שאחר כך הוא
יוכל... עוד יותר גרוע, סליחה, אבל זה אחד הצעדים הפחדניים ביותר של פוליטיקאי שיכול להיות. הבן אדם בא ומתדרך את כל הכתבים ואומר, אני מוריד את ממשלת השינוי מהשולחן, צעד...
אבל איך הצילומי וידאו שלו עומד מול המצלמה ומודיע את זה?
זה פשוט פחדני. סליחה, ראש ממשלה צריך להיות עם איזשהו אומץ. אומץ פוליטי מן הסתם מקיש גם על אומץ מעשי, פרקטי, שהוא צריך להילחם נגד החמאס פה.
אבל אומרים לך אנשיו, זה היה תרגיל, זהו, בישל את הדייסה הזאת, אבל בכוונה כיוון...
אגב, לא אומרים אנשיו שזה היה תרגיל, כן? לא אומרים אנשיו שזה היה רק כדי להוריד את הלחץ לכמה ימים מהשולחן, שגם אם זה היה מטרה, זה גם מטרה מגוחכת. כאילו, אדוני, תעמוד בלחץ, אתה רוצה להיות ראש ממשלה. אני חושב שהאישיות של נפתלי בנט היא מאוד מאוד בעייתית בהיבט הזה. יש לו הרבה יתרונות, לא הייתי פוסל אותו לחלוטין מלהיות ראש ממשלה, נהפוך הוא, אבל בהיבט הזה יש לו הרבה מאוד בעיות של הפכפכות, של קבלת החלטה ושינוי, העמידה בלחצים כאן, אני חושב שזה היה מקרה מאוד מוזר, וכמובן ההסתתרות הזאת היא מאחורי תדרוך של בחדרים סגורים, על אחת כמה וכמה שאחר כך אתה משנה את החלטתך ב-180 מעלות נוספות ועושה 360 כזה, זה צעד די פחדני.
בוא נדבר על הממשלה עצמה, מה מסתמן, בוא נדבר על התפקידים.
הממשלה בסופו של דבר היא די ברורה. תראו, בוא נדבר רגע גושים, אוקיי? כי זה אני חושב הדבר המעניין.
אותה ממשלה פריטטית מפורסמת.
יש שני גושים שבאחד מהם יש למעשה 12 חברי כנסת, שזה גוש בנט סער, ויש גוש שני עם 46 חברי כנסת, שזה כל היתר, זה עיקרי גוש לפיד. עכשיו, החלוקה של השרים בין שני הגושים...
ליברמן, איפה
ליברמן
בצד השמאלי?
ליברמן עם לפיד. בעיקר על הקשר הטוב בין השניים האלה, הם חברים טובים. באמת?
ליברמן זה שמאל ידוע, זה כן. תפאר את השמאל. גם המאבק נגד השחיתות.
יקיר עיתון הארץ.
כן.
כתב פה מאמרים, מה? לך זה בשנים האחרונות. תהיית חממות ביחסים, גם עם לפיד אגב.
זה רומן מתפתח. החלוקה של הגושים, כאשר בגוש בנט יש בסך הכל 12 ח"כים, אני לא מכליל פה את עמיחי שיקלי, הם הולכים לקבל 8 שרים, וכל 46 חברי כנסת של גוש לפיד הולכים לקבל משהו כמו כ-18 שרים, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות. החלוקה הזאת היא מאוד מאוד בולטת בפערים שלה, וכאן באמת לפיד עשה איזשהו צעד מאוד גדול, הייתי אומר. הוא נתן באמת לנפתלי בנט כאן מעל ומעבר. יכול להיות שזה עוד טיפה ישתנה, אבל זה בהחלט צעד משמעותי של לפיד.
וכל החלטה שמקבלים, מה צריך שני הצדדים להסכים? יהיה איזה מנגנון מגוחך חדש?
בגדול, זה לא שני צדדים, יש כאן 7 צדדים לחתונה הזאת. כן, החלטות, חוקים, שינויים במחלוקת, יצטרכו להתקבל בקרב כל המפלגות. הפריטטיות מאוד מעניין איך היא תעבוד, כי יש הבנה שהמנגנון הפריטטי של הממשלה הנוכחית היה לא טוב, בלשון המעטה.
טוב, המטרה הייתה פשוט לתקוע כל דבר.
נכון, ולכן נפתלי בנט מאוד רצה בסיבוב הקודם, אני מזכיר לכם, שיהיה לו אקסטרה קול, אצבע נוספת, כדי להכריע במחלוקת.
אם יש מחלוקת, הוא...
לא בא בחשבון, לפיד כמובן לא מוכן להסכים לזה. אני מניח שימצא איזשהו מנגנון קצת אחר, אבל זה לא יראה בדיוק אותו דבר, כי באמת הסיטואציה הזאת היא שמישהו יכול לתקוע את כל המדינה, ולא להעביר תקציב במשך 3 שנים, ולא להעביר חוקים, הוא מנגנון די בזוי.
אז בכלל תפקידים נזכיר בנט ראש ממשלה לתקופה הראשונה.
שנתיים.
אחר כך לפיד, בינתיים לפיד שר החוץ, ליברמן שר האוצר, איילת שקד בתיק הפנים, גדעון סער שר המשפטים. זה התפקידים המשמעותיים.
מיכאלי תחבורה, אורוויץ בריאות, לראשי המפלגות, כן.
אז זה כבר סגור.
זה די סגור. יש עכשיו ויכוחים דרמטיים מרתקים שאני מנסה לקבל הדלפות מחדרי החדרים, לאן ילך תיק החקלאות, אבל אנחנו נעדכן את זה בפודקאסט הבא.
לא, אני אומרת, זה שווה לזה, למה ישראל ביתנו, הם רוצים את תיק החקלאות.
טוב, בטוח יש שם הרבה ג'ובים.
ביחס להערתי הקודמת, כאילו אתה רואה תיק איזוטרי שנלחמים עליו.
יבוא החמה, יש הרבה נסוגיות משמעותיות, הפירות נורא יקרים דיווחנו. בוא נדבר על יושב ראש האופוזיציה, צריך להתרגל בנימין נתניהו, מה הוא?
חכה, אתה קופץ למזרקה בכיכר רבין ועודן במים.
לפי האחוזים שלך.
נו, 60% אני חושב שזה די מעט.
כן, מעט.
40% תקבל מכה בראש, אם תקפוץ.
חכה שהעירייה תמלא את המים במזרקה. אני אגיד רגע דבר כללי ודבר ספציפי. לראש הממשלה נתניהו יש לו אפקטיביות פוליטית רבה. הוא יכול להיות ראש הממשלה, הוא יכול להיות יושב ראש האופוזיציה, והוא יכול להיות חק פשוט, אוקיי? אני חושב, סליחה על הזה, אבל ששנות אופוזיציה, ואני לא אומר את זה בקשר לשום קונסטלציה פוליטית כזו או אחרת, תעשה טוב מאוד לחברי הליכוד. תעשה טוב מאוד לחברי הליכוד מבחינת האיזונים הפוליטיים
שהמנגנון המסואב הזה שנבנה שם קצת תתפרק.
כן, כן, כן. אני חושב שזה יעשה יופי גם לחברי הכנסת והשרים של הליכוד, גם לליכוד ניקין. אני באמת חושב שזה יביא איזון חשוב למפלגה הזאת, שהיא מפלגה חשובה. היא מפלגה חשובה בתרבות הפוליטית הישראלית, וכמה שנים או כמה חודשים אפילו באופוזיציה יעשו להם רק טוב.
אפילו אתה יודע, אתמול דיברתי עם חברי מרכז וכאלה וקצת
סורים. הם גם רוצים פתאום
לא, אופוזיציה. לא, אתה לא שומע אווירת נחיים. יש את הביביסטים ברשתות שכמובן עושים רעש וחור בראש וכל הדברים שדיברנו מחוץ לבית של אילת שקד וזה. ויש את המנגנון עצמו. ובליכוד, אני לא פסיכולוגית או משהו כזה, אבל אני מזהה, תמיד יש איזושהי אנדרדוגיות כזאת, כלומר, מצביעים לך, אנחנו 40 שנה ברוטו בשלטון, אבל כל הזמן האנדרדוגיות, מצביעים לנתניהו, נציג החלשים, כן? אז יש אפילו קצת שמחה לחזור לאופוזיציה. עכשיו, אני חושבת שבנימין נתניהו, כיושב ראש האופוזיציה, אין לי ספק, הוא לא הולך לשום מקום, אף אחד אחר לא הולך להחליף אותו בליכוד.
טוב, לבית משפט אולי הוא הולך. אגב, עכשיו אולי השופטים יכריחו אותו להגיע לכל דיון, יהיה קבור שם.
לא נכון.
כשידי המדינה יגיעו, זה הדיבור.
אל תבנה על זה, אל תבנה על זה, ליאור. ביבי נתניהו...
גם אין חובה משפטית לעשות כזה.
ביבי נתניהו, כפי שהוא היה פעם, וכפי שהוא הולך להיות עכשיו, הוא יהיה יושב ראש אופוזיציה. סיוט. סיוט לממשלה הזאת. האתגר הגדול של הממשלה הזאת, שזה אפילו יותר מאתגר, כלומר, זה, אני לא יודעת אפילו איזו מילה לבחור, הרי המטרה שלה הייתה להזיז את נתניהו. נניח שהאתגר הזה יושג, נניח עם 60% של מי כאן מתחילות הבעיות? כי מה עושים מעלה? אחרי שהשגנו את המטרה הזאת, אם יש לממשלה הזאת מטרה אחת, כן, מוסכמת, אז
טוב, דווקא כל עוד נתניהו בתמונה, והוא עדיין מאיים ויושב שם בצד, זה דווקא יותר מלכד אותם.
מה המטרות האלה? אוקיי, בסדר. יהיו המון המון קשיים, כי באמת יהיו חוסר הסכמות, יש שם אנשים שבאמת לא מסכימים על כמעט שום דבר. אבל הבעיה הגדולה היא נתניהו כיושב ראש אופוזיציה, זו חזית שבאמת אני לא מאחלת לאף אחד.
לאף כתב פוליטי.
לאף כתב פוליטי ולאף פוליטיקאי בתוך הקואליציה. ואנחנו רואים את הדברים האלה כעת, בימינו אנו, מה קורה, כאילו איך האיש מתנהג. לא נבנה פה על פוטו-אפים וכאילו נעביר את השלטון בצורה מסודרת.
טוב, קודם צריך להתפנות מבלפור.
אתם יודעים מה יהיה המבחן, אני חושב, האם, שוב פעם, אנחנו כאן קושרים כתרים נורא מהר, אבל האם במידה וראש הממשלה נתניהו יהיה יושב ראש האופוזיציה נתניהו, מבחינתי יהיה מבחן אחד, האם כל הודעה שלו ישר תוציא פושים? כי היום אנחנו נמצאים באיזשהו מצב אבסורדי, שנתניהו יכול להגיד בוקר טוב, ויצא נתניהו נקודותיים בוקר טוב. כאילו, זה עד כדי כך. כל מילה שהבחור אומר, כל הודעה שהוא שולח, ישר מתרגמת לפושים. ומבחן הפוש הוא המבחן הטוב ביותר. וגם יהיה מאוד מעניין לבחון, האם יהיה כאן ראש ממשלה אחר, האם האחיזה שלו בתקשורת תהיה כזאת, שגם כן, כל הודעה, כל מילה שהוא אומר, ישר תתרגם לכותרת בחדשות. עכשיו, זה מעניין מאוד, כי לא היה כאן ראש ממשלה שהוא איננו נתניהו לפני עידן הפושים. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא יודעים איך זה ייראה. האם ראש הממשלה יאיר לפיד יוציא איזושהי הודעה ב-2024, האם זה יהיה ישר פוש כאן שיתקבל או לא? זה מבחן נורא מעניין.
אתה יודע שאחד זה מעניין, הנקודה שאתה מציין, מכיוון שאני חושבת שחלק מהעובדה שנתניהו לא מצליח לנצח בצורה גורפת, היא שלאנשים
נשבר ממנו.
לא, אי אפשר עם הטרטור הזה, נכון. עם הכאב ראש הזה, בדיוק.
טוב, כמו בארצות הברית אגב עם טראמפ, אנשים רוצים קצת לנוח.
אנשים רוצים קצת שקט. כן. אנשים לא רוצים לקבל כל הזמן פושים. אנשים רוצים, אם נחזור לפרסומת הסמויה והגלויה.
רק את היומית.
לא, ברור. אבל לא, גם במקומות אחרים. כאילו, לקבל איזשהו, אוקיי, מה אני צריך לדעת? כי פשוט הקקופוניה הזאת היא...
נכון.
היא משגעת והיא מטרללת. עכשיו, נתניהו זה דמות מטרללת.
דמות אינטנסיבית.
היא מאוד אינטנסיבית. וגם אנשים שהם כאילו ליכודניקים וכאלה, נמאס להם, הם לא, חלק יודעים את זה וחלק לא יודעים את זה, אבל הם רוצים קצת שקט.
טוב, גם בימים האחרונים, אגב, השידורים הדי הזויים מחולות קיסריה.
כל הסרטונים האלה וכל הזה, תאמין לי, אנשים...
ואחר כך עוד אחד.
יכול מאוד להיות, אני לא יודעת, בהנחה שאכן חילופי השלטון האלה יקרו, ובהנחה שאכן נפתלי בנט ייכנס, אני חושבת שאם אני צריכה להעריך, אז דווקא חלק ממי שמרגיש היום בימין נפגעד או מאוכזב או משהו כזה, ייהנה קצת מהשקט, וזו הכרה שתבוא אחר כך, שתודה לאל הגנרטורים להשתמש במשל המפורסם והחכם של עמוס עוז, הגנרטור הזה יהיה קצת שקט ממנו, זה משהו שאנחנו זקוקים לו.
מבחינת מרד בליכוד זה רלוונטי, ישראל כץ פתאום נתן איזו הצעה מאוד מפרגנת לנתניהו, בוא תפנה לי, תיתן לי, אחר כך אני אתן לך חזרה.
אני חושבת שגם מיכאל פרסם שנים, הוא ניסה קודם קדם את זה, זאת אומרת, זה מה שאומרים לקורות בליכוד, ורק שלא הייתה ברירה, הוא...
כן, אפשר לעשות כאן רגע איזשהו סדר.
וניר ברקת עושה לעצמו גם כנס להדרה עצמית.
זה לא בדיוק שישראל כץ בא לנתניהו וברוב נדיבותו הציע איזו הצעה יצירתית.
לא חשבנו כך.
ישראל כץ ניסה לקדם בצורה מאוד מגושמת לטעמי אפילו.
את עצמו?
את עצמו, בתוך גוף שנקרא מזכירות הליכוד, שזה גוף יחסית מצומצם שמקבל החלטות די חשובות בהקשר הזה, וניסה שם להוביל את עצמו כך שהוא יקבל את רשות הליכוד למשך איזשהו שנה. מאוד מהר כל האירוע הזה התגלה לראש הממשלה נתניהו, הוא די כעס עליו, וזה בכך ירד מהפרק במעין כותרת חביבה כזאת שהונדסה בצורה מותאמת לכל הצדדים. בסוף אני לא רואה מהלך שמבשיל כרגע, וצריך כאן להיזהר, כי אנחנו באמת לא יודעים איך הדינמיקה תתפתח, כן? זה, אנחנו מדברים על משהו שהוא כל כך רחוק, כל כך פטלטל.
כל כך מדע בדיוני עד הזמן האחרון.
כן, נשמע כל כך מדע בדיוני. לא יודע, אם בעוד חודש אולי ינסו כמה חבר'ה בליכוד להתארגן ולהדיח את נתניהו, וואלה, יש מצב. אני חושב שהכל תלוי בדינמיקה. אם יראו שהממשלה הזאת היא על קירי תרנגולת והולכת ליפול כל רגע, נתניהו ישמר. אם יראו שהממשלה הזאת היא יותר ארוכת טווח, יימאס לחברי הליכוד לשבת בצד ורק לשמוע את ביבי נואם וביבי נואם, כן? זה דינמיקה שתתפתח. כמו שאני לא חושב שזה צפוי לקרות עכשיו בגלל שראינו את ישראל כץ ואת ניר ברקת מבצעים איזשהו מהלך, אני גם לא חושב שזה טבו שלא ייגעו בנתניהו. בוא נראה.
מה לשים לב בימים הקרובים מבחינת לוח הזמנים הפוליטי?
מפלס המים בכיכר רבין במזרקה. מה לשים לב ללוח הזמנים? אני חושב שבני גנץ וגדעון סער, ההסכמים של תקווה חדשה ושל כחול לבן, צריכים להיחתם כמה שיותר מהר, כי אם לא באמת הם הולכים כאן לאיזשהו סבך טכני מורכב.
למה בני גנץ לא חותם הסכמנים?
כאילו רשמית הם מתווכחים שם על התפקיד שר רביעי. הם רוצים 4 שרים בכחול לבן, וכרגע נותנים להם 3 שרים בכחול לבן.
יש מספיק מועמדים שישארו בכחול לבן?
כן, יש שם ממש שורה ארוכה של אנשים שרק מחכים לחזור למשרד ולרכב השרד. קשה לי מאוד מאוד לסנגר כאן על בני גנץ, ולענות לתיאוריית הקונספירציה שהוא רוצה למשוך את הזמן כדי לחכות לנובמבר. זה אכן נראה, סליחה אדון גנץ, אני רוצה להגיד חשוד, אבל זה נראה תמוע שלוקח כל כך הרבה זמן לסגור איתך את ההסכם הקואליציוני, וכביכול הוויכוחים הם מאוד מאוד מצומצמים. מצד שני, אני מניח שגם בני גנץ מבין שהברירות שלנו הן לא באמת קיימות, כן? כאילו, הוא לא יכול כאן יותר מדי לשחק באירוע. הוא יכול קצת לחכות, קצת זה. כשזה יגיע לרגע האמת, הוא יחתום. אין לו ברירה אחרת. אבל, אני מניח שזה ייסגר.
אז אמרנו יום רביעי בערב, צריך לשים לב שמגישים את כל הדברים, אומרים של הנשיא, יש ממשלה, אחר כך הסכמים קואליציוניים, ואז השבעה בשבוע הבא, לפי ה-60% שלך?
רביעי הבא. זאת אומרת, יהיה שבוע, אני מניח, בין ההכרזה לבין ההשבעה עצמה.
שהשבוע הזה הוא שבוע מת, או שהפוליטיקה נמשכת?
למה מת? אנחנו נוכל להקליט עוד פודקאסט בשבוע הבא.
אתה כבר מזמין את עצמך לשבוע הבא.
לא, חלילה, חלילה. זה שבוע שינסו כביכול להפעיל עליו את הלחצים, על הילד שקדע נפתלי בנט. אני אישית חושב שמהרגע שהכל ייחתם ויסגר, וכבר יהיו ניירות שיפיצו אותן עם חתימתו של נפתלי בנט ועם חתימתו של יאיר לפיד, הלחצים אפקטיביים ככל שיהיו לא יהיו אפקטיביים מספיק. בוא נראה שאנחנו מגיעים ליום רביעי בערב, שהכל מוסדר וחתום וגמור, ואז יהיה עוד שבוע שיהיה הרבה מילים לברבר עליהם, אבל לא הרבה דברים שיקרו באמת.
רבית סיכום שלך?
אין לי הרבה מה להוסיף, חוץ מהעניין רק בליכוד, בתקופה הקרובה אני לא רואה שום סיכוי לזה שליכודניקים הולכים להזיז את נתניהו. ישראל כץ וניר ברקת מתנהגים כאילו הם לא מכירים את הליכוד, כאילו הם לא מכירים את הסביבה שהם נמצאים בה. כרגע זה באמת, הליכודניקים חווים את הגיבור שלהם, נרדף על ידי כולם, וזה פה הוא בסיאו, זה שיא האהבה בין נתניהו לבין הליכודניקים. זה הדבר אחד שאני מוכנה כרגע לשים עליו את היד, מה שנקרא.
רבי טכט, מיכאל ארזר טוב, תודה רבה לשניכם, נמשיך כמובן לעקוב, בהמשך השבוע נהיה פה עם פודקאסט מיוחד בנושא חייזרים, האם הם אכן הגיעו לכדור הארץ, מה הם עושים פה, נשאל את השאלות האלה את מיטב המומחים, אחרי שהפנטגון התחיל לחקור את הסוגיה הזאת. אני ליאור קודנר, בינתיים להתראות.